שלום חברים, AI וחברים, עומר הררי, מה המצב?
רותם בר, מה העניינים?
הכל בסדר, פרק 78 למי שמתעניין, ועכשיו יש לנו מה... תקשיב, יש כל כך הרבה דברים על מה לדבר, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל. אשכרה, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל. זה נהיה... די, נו, אוגוסט נגמר, ספטמבר הגיע, ילדים הולכים, וסבא, מבין כאילו, אבל הכל בשבוע אחד, כמה אפשר? אני בסך הכל בן אדם, אני בן אדם.
שוב, אני שחיק אותי שכל שבוע אנחנו תמיד באותו בלגן, שיותר מדי דברים, אתה לא יודע מה לבחור, אתה לא יודע מה להתמקד, הכל נראה מגניב, הכל מעניין, לכל יש הייפ, אבל תשמע, בואו, אנחנו חייבים להצטרך, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נהיה חייבים להתעסק במה שמזיז את המחט, בסדר?
כן.
אין ברירה.
ממש. אתה יודע מה, אם כבר אנחנו מדברים על כל הדברים האלה שאנחנו עושים, אז יש פה כמה אנשים ששלחו לנו הודעות ממש מהשבוע האחרון, ויש את גיא נבון, והוא שלח את זה. יש רשימה כלשהי של מקורות שאתם עוקבים אחריהם לקראת הפרק? הייתי שמח לעשות משהו טקסטואלי למקורות המידע של הפודקאסט שלכם. אומר, give me your secret sauce.
אוקיי, אז זה הרגע להוציא את הפנקס הקטן ולרשום. אז ככה, אני ממש אוהב, ממש אוהב את Future Tools, futuretools.io, זה בעצם אתר ששייך ליוטיובר מט, שאני לא זוכר את השם שלו, אבל יש לו שם, מעבר לזה שיש לו שם המון המון כלים, שהוא כזה כל הזמן מוצא ומחפש, בכלים קטנטנים כאלה, מין סוג של וייב קודינג כאלה שאנשים עושים, לא איזה משהו היסטרי, יש לו שם את ה-AI News שלו, והוא זורק לשם מלא, 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 מלא שטויות, כל כך הרבה שטויות שבאמת קשה לעקוב אחרי זה, דעתי הוא בנה איזשהו, אתה יודע, אוטומציה עם RSS כזה, והוא שם איזשהו keyword שזה מנטר לו, כי אני לא יודע איך הוא מושך את הכל לשם, אבל זה מקום ממש מגניב שאפשר להיכנס אליו ולראות באמת אין ספור חדשות שעוברות, בהתעדכון יומי, זה אחד. שתיים, זה טריק למי שאין לו, אין לו טוויטר, אוקיי? כי אם יש לכם טוויטר, אז אתם כבר באלגוריתם, זה לא יעבוד לכם. אבל אם אין לכם טוויטר, שווה מאוד להוריד טוויטר רק בשביל לעקוב ספציפית אחרי המנכלים והמהנדסים של החברות שאותם אתם אוהבים.
והם אוהבים.
סם אלטמן תמיד יצייץ לפני כל, שתצא כל הכרזה whatsoever על שטויות שקשורות ל-OpenAI, וגם המהנדסים שלו. מטא אותו הדבר, אילון מאסק אותו הדבר. בכללי, כל חברה, איכשהו כל חברה בעולם הזה של ה-AI, הם חולים על הטוויטר ברמה מטורפת, הם מצייצים שם בערמות, הם רבים שם, עושים שם בלגן, אז אם אין לכם טוויטר, שווה מאוד לקחת שמות של אנשים שמובילים בחברות האלה, להיכנס לטוויטר, לעקוב ספציפית רק אחריהם, ואז גם האלגוריתם ינטר את כנראה את מה אתם אוהבים, ויתחיל לתת לכם עוד כל מיני רעיונות לדברים שכאילו, אנשים שווה לעקוב אחריהם.
אם אני עצלן, מה אני עושה?
אם אתה עצלן לגמרי, אתה יכול לשמוע AI וחברים.
סלאט. וואה, תודה רבה. כן, אחלה רעיון, תודה רבה.
רעיון, נכון?
אז אני רוצה להגיד שיש כמה דברים שאפשר להירשם אליהם אם ממש רוצים. אפשר להירשם ל... יש מיילינג ליסט שקוראים לו Alpha Signal.
נכון, הוא גם טוב. הוא ממש נחמד. ממש טוב.
הוא מאוד... הוא חזק, הוא שולח כמה פעמים בשבוע, את כל העדכונים, את כל הדברים. יש עוד מיילינג ליסט שלא הרבה מכירים אותו, שקוראים לו, אתה יושב טוב, לינס בליונס פרום לינס ניוזלטרס.
מה? אפילו אני לא מכיר את זה, מה זה הדבר הזה?
והוא גם נחמד, אני חייב להגיד, הוא יודע לשלוח, הוא לא שולח הרבה, אבל כשהוא שולח, הוא שולח דברים שווה לקרוא. אבל בסופו של דבר, אני חייב להגיד, אני, אם מישהו רוצה באמת לדעת איך אני מכיר את עולם ה-AI, ואיך אני לומד עליו ומה אני עושה, אז הדבר הכי הכי גדול שאני עושה, כשאני נכנס לרכב, אני נהנה לפתוח, תקשיב טוב, לאסיסטנט של פרפלקסיטי. ואז אני אומר, אני מתחיל בשאלה, תן לי את כל החדשות שהיו כמובן באנגלית, אני אומר לו שיהיה לו יותר נוח, והוא לא יתחיל לקשקש לי, של AI מהשבוע האחרון, ואז הוא נותן לי רשימה של דברים, ושואל למה אני רוצה להתמקד, ואז אומר, בוא נדבר על זה, למשל היה איזה רשת סופרים חדשה, סטארט-אפ סופר חדש בניו יורק, שהוא כולו AI, ונורא סקרן אותי, ואמרתי לו, אוקיי, אני בנסיעה, יש לי זמן, בוא תסביר לי מה מיוחד בסטארט-אפ AI שהוא של גרוסוריז, אתה יודע, של מצרכים, חנות. אמרתי, כן, זה סטארט-אפ שעשה אוטומציה להכל, מהסחורה עד הקבלה אפשר להיכנס ולצאת. אמרתי לו, אוקיי, אבל זה לא הראשון, יש גם גוגל גו, יש גם בארץ, יש כבר סטארט-אפ שעשו, מה מיוחד בו? לא, אתה לא מבין, הם הצליחו לעשות את הכל, והם צריכים לזה, רגע, שנייה, אמרתי שזה חדשות, אמרתי זה מיוחד, אמרתי זה משהו שצריך, תסביר לי מה מיוחד בדבר הזה. אז זה חדשות שאפשר לעשות אינטראקציה איתם. מעניין, אני מאוד אוהב מעניין, את הסיפור מעניין. הזה.
אתה יודע שאני עצרתי scheduled ב-GGPT, שאתה יכול הרי לעשות scheduled task, אז יצרתי כזה שבכל שני ורביעי, אני חושב, שמתי את זה, שהוא פשוט ילך וימצא את כל העדכונים האחרונים הכי חשובים לבינה מלאכותית, בלה בלה בלה, כתבתי לו איזה משהו שם, ושישלח לי, ואז הוא שולח לי כזה פשוט בבולט פוינטס. את הדברים שהוא מצא. לא יודע, אולי זה GPT, אבל לא כזה, לא קיבלתי משם איזה משהו שכזה הפיל לי את הלסת. אני כן, אני אישית מאוד אוהב, תכלס את יוטיוב, כאילו יש ביוטיוב חבר'ה שהם ארדקור על LLMים, וממש מנתחים ועוקבים, אחרי כל מאמר שיוצא, כל דוח סטנפורד שיוצא, כל איזה, יושבים ומפרקים להם את הצורה. אחד שאני ממש ממש אוהב את מה שהוא עושה, נקרא, אני אפילו אצליח לבטא את השם שלו כמו שצריך, נקרא ווס ווס, רגע, אני אגיד לכם בדיוק, תווים את הדבר הזה, אבל אני ממש אוהב אותו, יש לו פודקאסט יומי, יש גם את הפודקאסט של One in a Day, של כאילו זה לא פודקאסט, זה כאילו סרטון יוטיוב של 5-10 דקות, הוא כל פעם מדבר עליו, וזה ממש ממש נחמד, אז גם אותו אני אוהב, בוא נראה מה השם שלו, הוא שמר, נו, איפה המנויים שלי? טוב, אנחנו עוד רגע יחזור לזה, אני אמצא את זה בינתיים.
אז אני אתן עוד שלושה אתרים מאוד מאוד טובים, שהם נחשבים למדיה המאוד מקובלת בעולם, אני מאוד אוהב להיכנס ולהתעדכן בהם. הראשון זה ארס טכניקה, אתר יש בו כל מה שקשור לטכנולוגיה, יש להם גם סקשן מיוחד ל-AI, למשל כרגע, Tesla is a new master plan, it just doesn't have any specifics. OpenAI announced parental control for ChatGPT after teen suicide lawsuit, אם מישהו לא שמע על זה. יש פה דברים למשל כמו Weta, the new in-house models, Microsoft layouts, the groundworks for independence from OpenAI. אופה! זה הכל חם חם, עוד לא, כאילו, זה עוד לא ספקנו לדבר על זה, כאילו, כל מה שניחלנו לתוכנית זה לא זה. זה פשוט לא זה, אוקיי?
כן, זה לא זה. אוקיי, אז ככה.
יש, רגע, עוד אתר, The Verge, יש להם גם סקשן של טק, וגם, אבל The Verge הם נורא כאילו, אתה יודע, כאילו כזה...
כן, אבל The Verge זה כמו הולכת לטק ראנץ' וכאלה, אנחנו לא...
אז לא טק ראנץ', The Verge הם כאילו, זה כמו יותר, נקרא לזה, מגזין כזה מגניב. ואחרון, ואני חושב שהוא מאוד מאוד טוב, הוא באחד מעולם הזה שלי, של הסייבר, זה בליפינג קומפיוטר. אני חושב שבליפינג קומפיוטר זה הוא אחד החזקים, הוא גם שם מאוד מאוד גדול, יש פה המון המון מידע, לא הכל AI, אבל יש להם גם סקשנים ל-AI. כן, תמשיך.
מגניב. אז ככה, הבחור שאני דיברתי אליו נקרא Was Roots, זה W-E-S, ואז Roots זה R-O-T-H, שהוא מוציא, הוא עושה דברים יפים, אני אוהב אותו, הוא קצת מונוטוני כזה, הוא נשמע כאילו מג'ונרת מ-AI, אבל אני ממש אוהב את העבודה שלו, והמקום האחרון שאני אתן פה כטיפ לעכשיו, זה אולי מצחיק, אבל GitHub, בגיטאב יש המון, 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 המון דפים של אנשים שמעדכנים שם תוכן מעניין. אני אישית מאוד אוהב את הדף של ML Papers of the Week, שזה, כמו שזה נשמע, Machine Learning Papers שיצאו השבוע. והוא פשוט מעדכן שם על המון, 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 כל שבוע מחדש הוא מוציא מים ה... דפים החדשים, המחקרים החדשים שיצאו בעולם של המשין לרנינג ודומיו, כן? כל מה שיושב תחת קטגוריה של AI בתכלס, נכנס פה. אז זה למרחיקי לכת, מה שנקרא, שרוצים לטייל בתוך נבחי הגיטאב.
אז עוד משהו קרוב אלינו, יש קבוצה בפייסבוק שקוראים לה Machine and Deep Learning Israel, קבוצה ברמה מאוד גבוהה, מי שרוצה להיכנס, מה שנקרא, לנבחים של הדברים, ולקבל, יש שם תוכן מאוד מאוד עמוק, נקרא לזה ככה, ואם אתם רוצים לפתח AI, רוצים לעשות משהו שיותר מתקרב, לצאת מהעולם של אני נוגע בצ'אט GPT, אלא יותר, אני רוצה רגע להחזיק מודל ביד, או לשחק איתו קצת, אני חושב שזאת הקבוצה הנכונה להיות בה.
כן, כן. אז חשוב להגיד שבסוף אנחנו נתנו פה מקומות שאנחנו מסתכלים עליהם, שזה לא, שזה אתה, איך אני אגיד את זה, זה יותר תכלסי, פחות חדשותי, בסדר? זה לא המקומות שבהם אתם תמצאו את החדשות הייפ, כי עליהם אתם תמצאו כנראה בכל אתר אינטרנט שמטרתו היא לספר על חדשות. המקומות שאנחנו לקחנו הם מקומות שלוקחים דווקא את ה-raw data, לפני שבודקים מה מעניין יותר ופחות, ופשוט מביאים את זה in your face, אז ככה הפרות אני מוצא את הדברים.
אתה קראת לנו צהובים עכשיו? אמרת שאנחנו מדברים רק דברים שהם צהובים? כי אם זה, אני רוצה לספר לך על זה סיפור שקרה.
אוקיי.
תקשיב, אוקיי? ממש סיפור שקרה ממש לא מזמן. מסתבר שהסיפורים הכי מטורפים הם בכלל דרמות אנושיות לחלוטין. תקשיב לזה, עם טוויסטים שלא הם מביישים, סרט ריגול. הסיפור שלנו מתחיל עם מהנדס אחד, קוד אחד, ופוטנציאל ליתרון של מיליארדי דולרים. אופה, אהבתי.
אופה, כבר תפסת הפרשה, את ההזנה שלי.
עומד מהנדס בשם הלא מתוסובך בכלל, צ'יו צ'ן לי, שעבד ב-XAI, חברת הבינה המלאכותית של אלון מאסק.
שמעתי על זה.
מי יודענו. על פי התביעה שהגישה XAI, רגע, שנייה, דקה לפני שעזב את החברה, לטובת ג'וב סופר נחשק אצל המתחרה הכי גדולה שלו, מיסטר אופן AI, הוא החליט לקחת איתו גם מזכרת קטנה מהמשרד, אתה יודע, מה שהוא קיבל בחופש, אתה יודע. במקרה שלו, זה כל קוד המקור של המודל הכי מתקדם שלהם, גרוק. 4. לפי הדיווחים הוא פשוט העלה את כל הקוד לשרתים של OpenAI. באותו יום הוא גם מכר את כל המניות של XAI בשווי 7 מיליון דולר, נהיה גם מיליונר באותו רגע, ואמר יפה לכולם שלום, יצא עם הקרטון והתחיל ללכת. ב-XAI טוענים שלא רק שהם תפסו אותו על חם, אלא שגם הוא הודה במעשים בפגישה פנימית וניסה לטשטש את תקוותיו. התביעה עצמו הוגשה בקליפורניה ומאשימה אותו בהפרת סודיות, גניבת סודות מסחרים והונאה. והנזק הפוטנציאלי פה הוא קריטי ביותר. ב-XAI טוענים שהקוד שנגנב כולל טכנולוגיות AI מתקדמות עם יכולות עדיפות על אלה שמוצאות בצ'אט GPT. והדליפה כזאת היא יכולה לתת לאופן AI יתרון לא הוגן במרוץ החימוש הטכנולוגי. עכשיו, בוא צריך להגיד את הסיפור הגדול פה, כן? כי הסיפור הזה הוא הרבה יותר מסתם עובד ממורמר, הוא חושף עד כמה התחרות בתחום ה-AI הפכה להיות מה זה אגרסיבית בצורה רעה, עד כדי כך שמלחמות עוברות ממעבדות הפיתוח אל בתי המשפט, וזה מעלה שאלות ממש ממש אחי. ממש קשות.
תקשיב, רגע, סליחה, שנייה, נצא אותך. אני חושב, באמת, אני בחיים לא ראיתי, לא פגשתי, אבל בחיים לא ראיתי דמות, אילון מאסק, שפשוט מחפש כמה רעש אפשר לעשות, כמה בלגן,
אתה מבין פה שהוא הקורבן, אבל כן?
מה זה הקורבן?
אבל הוא קורבן פה.
כן, אבל אתה יודע,
אם אתה מחזיק סטארט-אפ ברמה של XAI, ומישהו היה גונב לך את כל הקוד, ונותן לא פחות ולא יותר למתחרים הכי גדולים שלך, מה היית עושה? היית אומר, סבבה, אני אילון מאסק, אני אקבל את זה, איזה כיף.
ברור שהייתי כועס.
תבין עכשיו שהמצב הזה מכניס את הדבר ההזוי ש-XAI שמה את OpenAI בתביעה שלה, ויש מצב שהם יוכלו אפילו XAI לבדוק, או להביא חברה חיצונית שתבדוק האם יש להם איזשהם טכנולוגיות של גרוק אצלהם, שזה מטורף.
זה מטורף, אני מרגיש כאילו הכל מתוכנן. אני לא יודע איך אסביר לך את זה, אני מרגיש כאילו אצל מאסק הכל הוא בונה את זה, בצורה שאנחנו, בני האנוש הרגילים, אלה שנולדו על כדור הארץ, לא יכולים להבין. לא יכול להסביר את זה. תשמע, תסביר לי איך, במקביל לכל האירוע הזה, בסדר? בתחילת אותו שבוע, נראה, פריז גם על חברה חדשה בשם מקרו-הארד. מה זה מקרו-הארד? זה בכלל לא חשוב. זה בא כאנלוגיה למיקרוסופט. אז הוא לקח את מיקרו והפך את זה ממיקרו למקרו. וממקום סופט להארד, אז הוא הוציא חברה בשם מקרו-הארד. עכשיו, עזוב רגע מה היא עושה, בסדר? זה מראה כאילו על בן אדם, שכל מה שהוא מחפש לייצר פה, זה רמות של קונספירציות, ולגרום לדברים לקרות. אני לא אתפלא אם נגלה שזה כאילו היה מתוכנן מראש כל המשחק הזה, כדי שהוא יוכל להביא חברה חיצונית שתיכנס לתחתונים של OpenAI, כי הוא כבר מנסה לעשות את זה בדרכים קונבנציונליות כביכול, אבל עכשיו הוא לא זה. הוא בא לסיני הזה, אמר לו באוזן, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות 1, 2, 3, אתה מוכר את כל המניות שלך, אתה עושה ככה וככה, אני אדאג לשים לך עוד כסף בצד. אתה יודע, כאילו, בכל זאת, אילון מאסק. ואנחנו הולכים לעשות 1, 2, 3, כאילו יש מצב שזה בכלל סוס טרויאני. יש מצב שאילון מאסק דופק פה, עושה פה סוס טרויאני לאופן-AI, כאילו, זה נשמע לי הגיוני, כשמדובר באילון מאסק.
אתה יודע מה? יש מצב.
יש מצב. יש מצב.
יש מצב. אהבתי את החשיבה, אהבתי את הכיוון. זה בהחלט, בהחלט משהו שלא חשבתי עליו, אבל אילון הוא אילון. יש לו את הכסף שלו.
כן, ואי אפשר לדעת.
עוד שאלה שהייתה לנו מהקהל, בוא נעלה עוד זאת שאלה, אוקיי? אז מיכל דרייפוס, אוקיי? היא שלחה, מה אתם אומרים על הרעלת מידע? מה שנקרא data poisoning. ואיך אפשר לגרום לבינה להתעלם ממנה בראש, אוהבת אתכם, וסמיילי של אוהב. איזה כיף, גם אנחנו אוהבים אותך, מיכל. אז תקשיבי, אני אגיד את זה ככה. דאטה פויזמינינג הוא הרעלת מידע, יש לזה שם מוגדר, קוראים לזה הרעלת מקורות המים, אוקיי? ודיברתי על זה כל כך הרבה עם הלל קוברובסקי בפרק.
וואי, הוא באחד מת על הדברים האלה, הלל, הוא חולה על זה.
הלל באמת אוהב את הדברים האלה, דיברנו על זה המון, דווקא בפודקאסט סייבר עם חברים, והנושא הזה כוסה, אני, במילה אחת אני אגיד, כי אני לא רוצה יותר להיכנס, הרעיון פה בעצם, אם אנחנו מרעילים במרכאות את המקורות באינטרנט על בן אדם, על מוצר, על דברים, איך אפשר לגרום לבינה מלאכותית להתעלם מזה? התשובה האמיתית היא כרגע בטכנולוגיה הקיימת שלנו, של ה-Helpful Assistance, אי אפשר. אין דרך לעשות את זה בצורה... אפילו כשאנחנו דיברנו בפרק הקודם על זה שאנתרופיק הוציאו דפדפן, לא דפדפן, הוציאו agent לחרום, והם עשו לו בדיקה עם רד טים, הם גילו שאין מה לעשות, ה-AI שלהם הוא compliant מדי לכל מידע שהוא מקבל, בכל מקום שהוא מקבל, זה לא משנה איפה הוא מקבל אותו. כאילו ניסו לעשות מיטיגציות, ועדיין הגיעו לאיזה 11 ומשהו אחוז, מ-123 מתקפות. אז אין באמת דרך היום לעשות 100% הרמטי לדבר הזה, אבל בוא נחכה, אנחנו, העולם רץ מהר, מתקדם, אולי מישהו ימציא יכולת, אנחנו בני אדם, אנחנו עובדים בשיטה של אמון. זאת אומרת, אני מכיר את עומר, ואם עומר אומר לי, רותם, תקשיב, אני צריך שתעשה ככה וככה, אז אולי נשאל איזו שאלה, אבל אני מכיר אותו כל כך טוב, אני אעשה את זה. אם אשתי תגיד לי, תעשה איזה משהו, אני אפילו לא אתווכח איתה, אוקיי? אבל אם מישהו מהרחוב יגיע אליי ויגיד לי, תקשיב, אני צריך שתיכנס לחנות הזאתי, תקנה משהו כזה, תלך לחנות הזאתי ותעשה משהו אחר, אני אסתכל עליו ונגיד לו, מאיפה באת אליי? כאילו, מה נפלת עליי בכלל? AI לא חי במציאות הזאתי, למרות שעשו אותו על נוירונים ועל איך שמוח בנוי, הוא יש לו רק אינסטנס אחד, והאינסטנס הזה, כולם שווים, ואם כולם שווים, כולם אשתי.
יפה, אמרת.
אי אפשר כרגע לשנות את זה בקיצור.
כן.
רגע שנייה, מיכל, אז אני לא יודע אם את נשואה, חבר וכאלה, די לך שיש לך יכולות שלאחרים אין עליו, ככה זה עובד, ככה זה עובד.
גם דרך להסתכל על זה. טוב, יאללה, בוא נתכנס לכמה אירועים גדולים שקרו לנו.
לא, שנייה רגע, יש לנו עוד משהו שכתבו לנו. יש לנו עוד משהו שכתבו לנו.
אתה רוצה לשמור קצת לסוף, אבל כתבו לנו הרבה דברים. אתה רוצה את הכל עכשיו?
בוא נסיים עם זה, ואז נעבור לסוף. מה אתה אומר?
טוב, בסדר. אני לא אתווכח. כמו עם אשתי.
ברור, כזה.
ברור.
חגי בן משה כתב לי, כתב לנו את זה, בספוטיפיי. אז כרגיל, פרק פצצה, רותם היקר, הצלת את גבותך עם פרויקט K. עומר הביא 4 רעיונות לסטארט-אפים טובים, אבל שלך עלה הפעם על כל דמיון.
בגלל זה רצית לקרוא את זה, נכון? רצית לקרוא את זה בגלל זה.
רעיון מצוין בכלל, פינת הסטארט-אפים מעולה, ואני חושב שהגיע הזמן בתור יוצר סונו מדופלם, לעשות לה פתיח מוזיקלי, קצר וראוי, לפינה בפודקאסט. אגב, השיר בסיום היה מצוין, התבאסתי לעשות רוורס באמצע, להוריד את הווליום. אוקיי, אתם חכו, תראו איזה שיר יש היום, ששווה...
רגע, אני חייב להגיד, אתם מבינים, אם אתם רוצים שרותם יתייחס לכל ויעשה את המקסימום כדי להקריא את התגובות שלכם בפודקאסט, פשוט צריך להרים לו. אגיד לו, רותם, אתה כזה יפה, אתה כזה מוכשר, איזה עיניים הכחולות שלך בועקות החוצה כשאתה זורח.
די.
כן, ואז הוא עובד.
תקשיב, יש לי עוד משהו לספר לך. משהו קריטי, אנחנו נשארים בעולם,
שמה. רצית להקריא את מה שהוא כתב, אין לך מה להגיד על זה?
לא. אני, אוקיי, בסדר, אני, סבבה, כבודי, איזה כבוד, איזה כיף. עניין הפתיח מוזיקלי, אנחנו נעבוד על זה, אני מבטיח. יהיה משהו מעניין. אולי משהו עם גיטרות. תומר, מה אתה אומר?
אני תמיד אוהב
השיר גיטרות. היום, אגב, מתחיל עם סולו גיטרה, כאילו, יש לו סולו גיטרה, אולי זה. אבל בוא נחכה רגע.
נו.
תשמע הסיפור רגע. גוגל, זאת שידע תמיד לעשות השקות הכי גרניוזות שיכולות להיות. ואירועי עיתונאים הכי מפוארים בעולם, עושה את אחד המלאכים הכי גדולים בתודותיה, בשקט, אתה יודע מה? זה דממה רועמת, אוקיי? בלי יותר מדי רעש וצלצולים, היא פשוט מזיזה את כולנו, צעד אחר צעד, לעבר עולם שבו החיפוש נשלט על ידי רק בינה מלאכותית, או כפי שהם קוראים לזה, AI מוד. אז מה קרה לנו פה? במאי 2025, במהלך כנס המפתחים השנתי של הגוגל AI, גוגל הכריזה על פריסה מסיבית של פיצ'רים מבוססים AI במנוע החיפוש שלה. עכשיו בואו נשים פרופורציות, גוגל חיה בעולם של ML ו-AI כבר, או לא יודע, 15 שנה. וזה לא איזשהו, אבל פה זה לא איזשהו שינוי קוסמטי קטן, פה אנחנו מדברים על סופו של עידן, העשר הלינקים הכחולים המפורסמים של גוגל, אוקיי? מי רוצה להיות ראשון בגוגל? כזה, אוקיי?
שליווה אותנו ב-25 שנה האחרונות. זה פשוט מטורף לחשוב כמה עסקים, אחד, לא רלוונטיים יותר, כל מי שהתעסק בקידום ממומן, קידום בגוגל, כל הסיפור
לא נכון,
הזה,
רגע. זה הופך... אל תזרוק, אל תזרוק לשב, רגע.
עזוב, נו, בסדר, אז הם עוד לא, הם לא פרקו לאגר היום, אבל חטא זה אנחנו, זה פשוט מתקדם בצעדי ענק שאי אפשר, אף אחד לא יכול להתעלם מזה. והדבר השני, זה גם החברות עצמם, שיש להם אסטרטגיות שיווק אדירות ותקציבים שמופנים בכלל הסיפור הזה, שחייבים לעשות re-arrange מחדש לתוכנית של what's next, כאילו, זה עזיה.
ממש. אז כולם מכירים את ה-AI overview. אתה גם מכיר את ה-AI overview, נכון?
יצא.
AI overview זה שאתה מחפש איזה משהו בגוגל, והוא רושם לך למעלה, הנה, בוא, תיקח את זה. מסתבר ש-AI overview זה, שיש לו כבר יותר מ, תקשיב טוב למה שאני אומר עכשיו, 1.5 מיליארד וחצי משתמשים כל חודש על ה-AI overview הקטן הזה, אוקיי?
וואלה.
והוא פעיל כבר יותר מ-200 מדינות, אוקיי? אבל זה היה רק הניסוי, להבין איך המנוע עובד, איך לעשות לו אופטימיזציה טובה, איך לעשות את זה בסקייל, ואיך להתחיל לרוץ קדימה, ואפשר להגיד שגוגל, בארצות הברית, ואני אגלה לכם גם איך אפשר לעשות את זה עכשיו, גם בישראל הקטנה שלנו, כבר מריצה מצב ניסיוני בשם AI מוד, שהופך את המנוע החיפוש לצ'טבוט על מלא, שהוא מבוסס על ג'מיני. במצב הזה גוגל לא רק עונה על השאלה, גם מאפשרת שיחה שלמה עם שאלות פולו-אפ. זאת אומרת, ענית לי, רגע, לא הבנתי. זה אומר שזה אומר, ככה, רגע, אני מחפש משהו אחר, כזה.
רגע, רותם.
כן.
פרפלקסיטי עשו את זה כבר, אבל.
אל תהרוס לפרפלקסיטי את הפאנדרייזר הבא שלהם, כי הוא הולך ליפול. בסדר? מדובר פה בגוגל. אוקיי?
אוקיי.
אז תקשיב, המערכת עצמה של גוגל היא משתמשת בטכניקה חדשה ומיוחדת שקוראים לה query fan out, שבה היא מריצה מספר חיפושים במקביל על תתי נושאים שונים כדי להרכיב תשובה מקיפה ומדויקת, וכל זה קורה בזמן אמת עם חיבור ל-knowledge graph של גוגל ולמידע על מיליארדי מוצרים בעולם. אני חייב להגיד, כשאתה מחפש בגוגל עם AI מוד, המהירות שאתה מקבל תשובה זה כאילו חיפשת בגוגל, כמו ה-AI overview כזה. והוא מחפש, הוא אומר, אני מחפש, קיבלת תשובה. כאילו, כשאתה הולך לפרפקסיטי, הוא אומר לך, רגע, אני מחפש, רגע, זה מסתובב, רגע, שנייה, תעצרו.
נכון.
אוקיי, רגע, אוקיי, עכשיו סבבה, בוא נראה עם איזה מנוע בחרת, אם בחרת מנוע מבאס כמו איזה גרוק, או בחרת איזה משהו כזה, זה, כאילו, פה אתה תחכה, סבלנות, רגע,
כן.
אם בחרת צ'אט GPT thinking בכלל, לך לעשה קפה, תחזור ואני מקווה לסיים, כאילו, כזה. גוגל מעיפה את זה בקטע אחר, התשובות עפות, וצריך להגיד, זה, בוא, גוגל עדיין מרזיקים 90% משוק החיפושים, זה לא מישהו קטן, אנחנו כולם, כל פעם מישהו בא ואומר, ריפ לפוטושופ, ריפ לגוגל, ריפ לזה. חבר'ה, החברות יודעות גם לריב עם סכין בין השיניים על המקום שלהם, והן עושות את זה יפה. עושות את זה יפה, אוקיי?
תן לי להמשיך אותך, כי גוגל לא רק עושים את זה, אלא גוגל
הם בטירוף פה. שנייה, אז אני רוצה רק להגיד איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר להגיע לחיפוש AI מוד?
אוקיי, אוקיי, בוא תיתן לנו את זה.
אני רוצה שאתה תנסה את זה גם כן. תלך לגוגל.com/search
google.com/search
סימן שאלה.
מה? יש פה סימן שאלה? רגע, slash
UDM
search כן סימן שאלה UDM
D כמו דרקולה M כמו mother שווה
50. מה זה הטריקים האלה? לא, יצא לי...
ברכה עם המקלדת, אוקיי. אז שאתה תלחץ על זה, אתה תראה מיט AI...
כן, וואו, נכון, זה עובד.
והחיפוש הזה הוא פשוט מטורף.
אוקיי, אבל רגע, רגע.
לאט לאט מכניסה את זה לאנשים, לאט לאט, פשוט לאט לאט, כל פעם עוד איזה בוכתה של אנשים.
אבל דעו לכם שאם אתם משתמשים חינמים, יהיה לכם קצת בעיה.
למה?
יהיה לכם קצת בעיה, כי כרגע דרך המשתמש החינמי שלי, זה אמר לי שהוא לא יכול להפעיל את זה, ובואו נעבור למשתמש בתשלום, ופה זה עובד. כלומר, צריך להיות מנוי ב-workspace כדי שזה יעבוד.
לא, לא, אני... בוא נראה פה. אני נכנסתי עכשיו... This mode is not available. כן, כן. צריך כאילו... או workspace, אתה אומר גוגל חינמי לא, אז כנראה זה רק משתמשים אמריקאים או workspace.
יכול להיות, כן. זה או משתמשים אמריקאים או ב-workspace, אבל אני עכשיו נכנסתי ל-workspace, ויש פה ממש... זה סוג של אינטרנט חדש, אתה יודע? זה נראה כמו כאילו גוגל... קול, קול.
וזה פשוט כזה, זה נחמד, בוא תרשום לי מה שאתה רוצה, כמו חיפוש של גוגל, וכאילו, זה עובד.
זה אשכרה עובד.
מגניב.
קול, יפה, טוב.
מי הפודקאסט הכי טוב בישראל? ב-AI. Who is the best podcast?
בינתיים שאתה מחפש ותחפש בשקט, אנחנו נמשיך, כי גוגל לא מפסיקים להפציץ, זה לא רק נגמר פה. אז אני רגע רוצה להתחיל מאירוע, מהאירוע גדול, גוגל בניצחון משפטי משמעותי ואסטרטגי, זוכים מחדש בדפדפן הכרום. מי שזוכר, בעצם הייתה תביעה על גוגל שגוגל אמורים להיות מונופול, כאילו שהם בעצם מונופול, וביקשו מהם להתפרק מדפדפן הכרום או להיפרד ממערכת ההפעלה של אנדרואיד. זה הגיע לאחד השופטים, לא חשוב כל הסיפור באמת מהבחינה הזאת, שורה תחתונה, ביטלו את הדבר הזה, השופט אמר, הם לא מונופול, הם יכולים, לא רק זה, הם יכולים להמשיך לעבוד עם אפל, גוגל תמשיך לשלם לאפל מיליארדי דולרים, כדי להישאר מנוע חיפוש שמוגדר כברירת המחדל באייפון, מה שכמובן...
או כמו שאומרים, מה שהיה הוא שיהיה.
מה שהיה הוא שיהיה. כן, צריך להגיד שלמרות הניצחון הגדול, גוגל חויבה כן לשתף מידע ונתונים שהיא אוספת בכרום עם חברות מתחרות, שזו החלטה דרמטית מאוד שאמורה, כאילו שעשויה כנראה לסייע למתחרות בתחום הבינה המלאכותית, אבל, הירידת פאניקה הזאת מזה שגוגל לא תיפרד מכרום, לא תעזב את הממשק של האנדרואיד ותמשיך לעבוד עם אפל, כמובן, נתנה את אותותיה בשווקים, גוגל המניה זינקה, ובהתאם גם המניה של אפל, והאנליסטים צופים קדימה, מה שאמרתי זאת לא הנחיה ולא המלצה לכלום ושום דבר, ואל תעשו שום דבר, אל תקשיבו לי בכלום. מעבר לזה, היו עוד דברים שקרו, אחד מהם, ולדעתי הכי מרגש, אתה העלית את זה טיפה בהתחלה, אבל צריך לתת לזה התייחסות עכשיו. אז דיברת על נאנו בננה, המודל המטורף של, של ג'מיני, החדש. אז הוא כל כך מטורף, שכאילו אשכרה אדובי הגיעו למצב שהם באים ואומרים, אוקיי, אנחנו מרימים ידיים. כאילו, טוב, בסדר, אנחנו מחוץ למשחק. אדובי פיירפליי הפכה את נאנו בננה להיות מודל ברירת המחדל שלה. צריך להבין עד כמה זה מטורף. כאילו, יש לאדובי פאגינג מודלים משל עצמם. הם עבדו, ויש להם צוותי פיתוח, יש להם מנדסים. פיירפליי
זה מודל רציני.
וזה מודל רציני שהושקע בו מיליארדים, נראה לי, מיליונים, אני לא יודע כמה, ים של כסף. ו...
נכון.
פשוט נאנו בננה הוא כל כך טוב שהם אומרים, טוב, כאילו זה פאקינג מנצח את פוטושופ. זה הפוטושופ שכל הילדים תמיד רצו שיהיה להם. זה בערך 90% מהאנשים שלמדו פוטושופ, למדו בשביל להוציא תוצרים שנאנו בננה מצליח לעשות. אנחנו חייבים להשתמש בזה, וזה מה שקרה, אז זה ממש ממש מגניב. מעבר לזה שגם עלו הרבה יוז קייסים בזמן האחרון, כי אתה יודע איך זה, פשוט ככל שעולים יותר, שהזמן מודלים טובים נמצאים בשוק, אז עולים יותר יוז קייסים, ועולים המון יוז קייסים דווקא מהעולמות של אדריכלות, הנדסה, בניין, ובעצם נאנו בננה עוזר עכשיו למהנדסים ולאנשים לקבל תמונות, ולסמן אזורים בתוך התמונות שלהם, עם לייאוט, לעשות לייר על אזורים מסוימים, תמונות טאצה של מפות רוחב גבוהות, ואם אתה עכשיו רוצה לקבל ויו מכיוון אחר של הבניין, אז אתה יכול לעשות את זה, נכון? קצת גוגל מפס, אבל זה לא האיש, אנחנו מדברים פה רגע על זה שגוגל, שנאנו בננה צריך לעשות את זה, ואם אתה תעבוד עם נאנו בננה דרך הגוגל AI סטודיו, ולא דרך המנוע של ג'מיני בזה הרגיל, אז בעצם אתה יכול לאחד בפנים לא רק את היכולת של נאנו בננה, אלא גם את היכולת של ג'מיני, שהוא מכיר את העולם, פלוס הסרצ'
מדהים.
שיש לו. ואז אתה מקבל all in one, אז אתה יכול לעלות תמונה של משהו, להגיד לו, תסמן לי את הבניין הזה, ותכתוב לי איפה הוא נמצא, ובלה בלה בלה בלה, ותן לי מיקומים. אז הוא בעצם מאחד בפנים גם את היכולת שלו לראות את התמונה, לעבוד עליה, לסדר אותה, להביא מידע מהאינטרנט, להגיב מהמידע שיש לו, ולהפיק תמונה חדשה בהתאם לכל השיחה הזאת, שהיא קוהרנטית להפליא, כי זה מה שנאנו בננה יודע לעשות. אז זה באמת, באמת יוז קייסים מדהימים שמתחילים לעלות.
אני חושב שהמונח פה, אם את רוצה לעשות השוואה, אז כמו שמייקרוסופט ירדה מהכיסא שלה, ועזבה את אקספלורר, או אדג', והשתחילה להשתמש בחומיום, בסופו של דבר, החברות האלה הם השקיעו המון המון כסף, אבל אתה יודע, אם חברות כאלה כמו אדובי באות עכשיו ואומרות, בשביל להחזיק עכשיו את המנוע הזה רץ ועובד, אני צריכה עכשיו שיהיה לי איקס מהנדסים, מעבדות, הארדוור, דברים, וזה עולה לי איקס ואיקס מיליונים, אוקיי? מצד שני, אם אני הולך עכשיו לגוגל, ואני אומר להם, בואו תשתמשו, כמה זה עולה לי שמה, יש מצב שאול אין אול, אני חוסך פה פחות מחצי. כאילו, יותר מחצי אני חוסך, סליחה. אז למה להשקיע כל כך הרבה, כשיש דברים טובים ויותר זולים ממה שאתה יכול לעשות?
לגמרי ככה, וזה גם לא נגמר שם, כי גוגל ממשיכים עם עוד שתי הכרזות נוספות, פלוס...
שניים, וואו.
עוד שניים, פלוס מבעם דואגים שגם הסיר ימשיך לרתוח, כי יש להם עוד הרבה דברים בקנה. אז ככה, הדבר הראשון זה שהם מוציאים את... לא מוציאים, זה כבר היה פה, אבל הם מנפחים. הם מנפחים את גוגל וידס. הרבה אנשים לא מכירים את גוגל וידס. אם אתם תהיו בגוגל ותלחצו על 9 נקודות בפינה, ייפתחו המון אפליקציות. אחת האפליקציות נקראת וידס, V-I-D-S. וזאת בעצם אפליקציה ליצירת סרטוני מצגות. ולא רק שהיא אפליקציה לצירת סרטוני מצגות, היא שודרגה עכשיו, ועכשיו היא שודרגה ודחפו אליה כמובן את VO3, דחפו אליה את נאנו בננה, דחפו אליה אבטרים, דחפו אליה ליפסינק לאבטרים וסידור ועריכת התמלול שלו, ובשורה התחתונה נראה שגוגל וידס עושים צעדי ענק לכיוון של יצירת קורסים דיגיטליים. כלומר, אתה תוכל להיכנס, לתת את הנושא, קצת מזכיר נוטבוק אליהם, אבל במקום ללמידה האישית שלך ולצריכת התוכן, לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו לקורס דיגיטלי, עם אבטר מדבר, עם סרטונים שזזים מאחורה, עם תמונות שאתה מג'נרט ואז גם מנפיש אותם במידת הצורך, וכמובן עם כל שאר היכולות סטאדי שיש לגוגל, כדי להרוז ולארגן ולאפטם תהליך שכזה. אני כבר תקופה חושב שכל הסיפור הזה של עולם ההכשרה, במיוחד ההכשרה הדיגיטלית, כי לפרונטלית יש קסם אחר, אבל ההכשרה הדיגיטלית הוא הולך למקומות שאנחנו עדיין לא מכירים. וכמו בכל דבר, גם כאן יש הרבה שיעלמו, ואלה שישארו הם אלה שיצטרו, באמת יצליחו להביא איזשהו דובדבן בקצה, שגם ה-AI לא מצליח להחליף, כי זה כבר משהו שמייחד מאוד את הפרסונה, ולא את וכאילו, צריך את הפרסן ולא את הפרסונה, בסדר? כלומר, זה לא הפרסונה שמעביר התחום מסוים, אלא זה הבן אדם עצמו, שהוא כבר יצר את הקישור. מעבר לזה, מאוד מעניין לראות מה יהיה עם זה. הדבר הבא, גוגל טרנסלייט. כן, גוגל טרנסלייט, הישן, האהוב, ה-AI הראשון, שאנחנו באמת שיחקנו איתו הכי הרבה שיש, אז גם הוא מקבל שדרוג, והאפליקציה הופכת להיות כזאת שעושה תרגום סימולטני וחי. כלומר, רותם, אתה תוכל מחר לקחת את גוגל טרנסלייט, ללכת לסופר הקרוב לביתך, להפסות עברית ותאילנדית, ולהגיד לו, יש לך ביצים? והוא יגיד לו, טולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול אבל זה עכשיו סימלס. זה כבר קיים. זה קיים, זה עובד, זה קורה, וזה מגניב.
כאילו יש לו ביצים.
יש לו ביצים, יש לו ביצים. גוגל טרנסלייט, לא רק זה, הם גם כנראה רוצים לכבוש עוד שווקים. בכללי, גוגל, אני לא יודע, הם כאילו התנפח בהם משהו, התנפח. כזה. הם עכשיו עושים גם דאבל דאון על דאולינגו, ובעצם בתוך גוגל טרנסלייט אתה לא תוכל רק לתרגם משפה לשפה, או לדבר ולתרגם סימולטניות, אתה גם תוכל ללמוד שפות. אז גוגל טרנסלייט יתחיל להיות מורה לשפות, ובעצם ילמד אותך לדבר במה שתרצה. קצת מה שדאולינגו עשה הוא עם הרבה פחות סיני צבעים.
אל תגיד דאולינגו, אל תכניס דאולינגו.
קצת פחות צבעים.
אל תגיד ריפ דאולינגו, אל תגיד
ריפ דאולינגו. לא אמרתי ריפ, לא אמרתי ריפ, אבל כן אמרתי שיש עדיין משהו שמבעבע. יש משהו שמבעבע.
תקשיב, גוגל יעשו משהו, ויעשו את זה נחמד, וזה סבבה. אני לא חושב שאנחנו, שדולינגו צריכים לדאוג יותר מדי, עם כל הכבוד. דולינגו מדברים
לא,
על...
לא, בטוח יהיה להם עוד... בטוח יהיה להם לקוחות, בטוח לגמרי. יהיה לקוחות.
כן, כן, זה...
להכל יהיה לקוחות, כן?
זה גישות שונות של דברים.
זה כן. לא, אף אחד לא באמת צריך לסגול, לנעול את המפתחות ולזרוק את הדברים לפח, אבל כן צריך להיות ערני ולהכיר ולהשתמש בדברים האלה. עכשיו, יש דבר אחרון לגבי גוגל, שהוא מבעבע והוא מעניין. אז אנחנו כבר חיים תקופה די ארוכה עם ג'מיני 2.5, נכון? פלאש, פרו, פרו מינוס, פרו פלוס, פרו 17, אקס מקס, נכון? מלא מגיעים, מלא ורסיות, פריוויו, לא פריוויו. טוב, אז לא בטוח שהבא בתור יהיה בכלל ג'מיני 3. אז יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא. כן,
לא יהיה ג'מיני 3?
לא, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, אמרתי שיכול להיות. כי יש מוצר חדש שגוגל רכשו, לא מזמן, שנקרא ג'וליוס. וג'וליוס הוא בעצם מוצר שדי בא להתחרות עם קודקס של, של OpenAI, okay. או כל אפליקציה אחרת בכיוון הזה, סוג של, של סביבת עבודה יותר. ויש איזושהי סברה, שוב פעם, זוכרים בהתחלה, אמרתי טוויטר, כל המהנדסים מדברים בטוויטר, איך ידענו שננו בננה שייך לגוגל? כי כל טוויטר וכל המהנדסים של גוגל שלחו אימוג'ים של בננות בכל מקום, נכון? איפה פתאום מישהו קם בבוקר ואמר, ננו בננה זה גוגל, לפני שהם הכריזו. לא, כל המהנדסים פשוט לא הפסיקו לג'נרט בננות, ולהעלות את התמונות חשבו שזה מצחיק, בדיוק כמו שסטרוברי עם הטוטים של, 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 איך קוראים זה, של, זה ככה העולם הזה עובד, בסדר?
זה כנראה עובד שעזב את OpenAI ועבר לגוגל.
כולם חושבים שכן, כולם חושבים שהם מצחיקים כנראה. אז
יש מצב שבפעם הבאה יעשו מכשיר של מיקסר?
יכול להיות. אוקיי, יפה. אז האימוג'י של ג'וליוס הוא מין סוג של כזה אוקטופוס כזה סגול, סבבה.
אוקיי.
ומין כזה אימוג'י כזה של תמנון סגול, רקיחה כזאת, ופשוט עכשיו מלא מהנדסים מתחילים להשתמש באימוג'י הזה, ולשים אותו בכל מיני מקומות, החבר'ה שעובדים על השלב הבא של גוגל, ואתם יכולים כבר היום דרך אגב להיכנס, זה מוצר הרי שקנו אותו, אז אתם יכולים להיכנס אליו, אם תכתבו julius.google.com, julius זה julius.google.com, אתם יכולים להיכנס ולראות במה מעלמה כל הרעש. הדבר הזה כנראה, לפי כל הכיוונים, אמרתי, זה מבעבע, זה מתחיל, זה מרגיש ככה, הולך להתחבר בצורה מאוד מאוד חזקה לג'מיני, ויש מצב שהוא הולך להיות השלב הבא, נקרא לזה, בהתפתחות של ג'ימי.
אני אגיד את זה ככה, אם אני מסתכל על קלוד קוד, ויש גם גוגל קוד, אני מסתכל שבקלוד קוד הדבר הכי משמעותי שיש שם, מעבר לזה שמשתמשים במודל שהוא ממש ממש טוב, זה היכולת שלו לנהל את המשימות שלו בצורה קוהרנטית. זאת אומרת, יש לו שם המנוע שהוא ה-AI אומר, אוקיי, אלה המשימות שלי, יכול להיות לי 3 משימות, יכול להיות לי 20 משימות, אלה המשימות. המשימות עוברות לתוכנה, לקלוד קוד עצמו, לתוכנה עצמה, ואז כל פעם, בשביל לא ללכת לאיבוד, הוא מוודא שהוא כל פעם עובד מול הטודוליסט הזה שיש לו מהרשימה הזאת. ואני חושב שזה הגאוניות שיש לדבר הזה.
יכול מאוד להיות.
ועכשיו, כשנכנס לג'וליוס, נקודה AI, אני נכנס ואני רואה שזה גם זה כאילו קצת טקסטואלי כזה, יש פה משחקים קצת כמו דוס כזה של פעם.
כן, אני חושב שזה הגיוון. אני חושב שזה באמת הכיוון, אתה יודע, זה כמו שאפשר להגיד שבעצם קלוד, השלב הבא של קלוד זה קלוד קוד בעצם, באיזשהו מובן, הם לא צריכים לשבור את המודל הקודם כדי להמשיך להתפתח, כן? אבל באיזשהו מקום קלוד קוד הוא קצת ההתקדמות של קלוד, אז נראה שפה זה הולך להיות הכיוון של ג'ולוס, שזה ההתקדמות של ג'מיני. זה לא שג'מיני יעלם, אבל הם פותחים פה נישה. את הנישה הזאת, נכנסים לך גם כן למגרש. זהו. אז זה אלה היו חדשות גוגל, מאוד מעניין, מאוד מרתק.
אני רוצה לתת לך משהו אחר.
יפה מאוד, תקשיב, אני מבסוט עליהם, תקשיב. אני חייב להגיד, רגע, חייב להגיד, מי שזוכר מהפרקים, כאילו פעם, מי שילך לפרקים שלנו מלפני שנה, מלפני שנתיים, יראה כמה אני וגוגל לא חברים טובים, בכלל. כאילו, למי שזוכר. ודווקא עכשיו, במיוחד אחרי שרותם הכריח אותי לעבוד עם ג'ימי, אני... דעותיי השתנו.
ג'ימי סבבה. ג'ימי סבבה.
הוא ממש סבבה.
אמרתי לך, הוא יש לו... הוא כאילו ישן וויד, ויש לו רעיונות כאילו שהוא ישן וויד, והוא שמח כל הזמן.
זהו, אבל הבעיה היא שהוא כאילו... זה מצד אחד הוא ישן וויד ממש טוב, מצד שני הוא ישן חומר כל כך חזק, שכאילו לא משנה עם איזה רעיון אתה בא אליו, הוא כאילו בא אחד, שמע אתה מטורף, אתה הולך לשנות את העולם, כאילו כזה.
זה לא החומר הנכון, בוא נוריד רגע מהחומר. תקשיב, אז אני רוצה לספר לך משהו, נראה שבקופרטינו, אוקיי, סוף סוף התעוררו והבינו שהעולם עבר ל-AI ממש ממש השבוע,
רגע, רותם, אתה יכול להסביר לאנשים שלא מכירים מה זה קופורטינו?
שבוע לפני האירוע החזה הכי גדול שלהם בתשעה לספטמבר.
רגע, רותם, what the fuck is קופורטינו?
אז הנה, אז אפל שחררה קצת מידע על שני מודלי בינה מלאכותית חדשים שהיא פיתחה, אוקיי? הראשון קוראים לו Fast VLM, והשני קוראים לו Mobile CLIP2. ואולי השמות האלה נשמעות לכם, כאילו גם לך, כאילו יצא מזה מעבדה סודית, אבל זה כנראה הרעיון. אבל הרעיון מאחוריהם הוא די מהפכני ומגניב, לפחות בעולם של אפל, ואני אגיד גם בעולמות אחרים. תקשיב טוב טוב לדבר הזה.
לפני שאתה מסביר, אני אגיד לכל החבר'ה שכן נמצאים בלינקדין ובטוויטר ופה, זה הסרטון הזה של הנהג מרוצים שטס בפורמולה 1 על הגג.
כן,
בסדר? כאילו, שיחבר לכם רגע לפוסטים האלה שהתגיעו, שגוללתם. אוקיי, תמשיך.
אז שני המודלים האלה, שזה הדבר הכי חשוב לאפל, ובגלל זה, זה אחד הסיבות שאני עברתי לאייפון, רצים באופן מקומי על המכשיר. מה שאומר שהם מהירים בטירוף ושומרים על הפרטיות שלנו. כי שום מידע לא נשלח החוצה, בתקווה. אז המודל הראשון זה Fast VLM, הוא מודל ויזואלי שפתי, Visual Language Module, שיודע לאבד תמונות ברזולוציה גבוהה כמעט כמעט בזמן אמת. תחשוב על זה, אתה יכול למשל לראות משהו דרך מצלמה, והוא יגיד לך בדיוק מה אתה רואה, המדהים לאנשים שהם עיוורים, או אנשים שלא רואים טוב, או אנשים בגיל הכחשה כמוני, שהם צריכים משקפיים ולא רוצים לשים, ויזהה טקסט, או אפילו יגיד על איזה חפץ אנחנו מחזיקים ביד. המודל השני, מובייל קליפ 2, כן, נו, גם הוא מודל ויזואלי שפתי, אבל קטן ויעיל במיוחד. אפל עצמן טוענת שהוא מהיר פי 85 וקטן פי 3.4 מגרסאות קודמות שלו, מה שמאפשר לו לרוץ על אייפון בלי לזלול בכלל את הסוללה או להשתמש בהרבה CPU. המשמעות היא שאפשר למשל לחפש תמונות לפי תיאור טקסטואלי, כמו תראה לי תמונות שלי בים, לובש חולצה אדומה עם כלב, אוקיי? אפשר ליצור כיתובים אוטומטיים לתמונות וסרטונים, ואולי אפילו בעתיד, סירי, צריך חיבור לסירי, שתדע לענות על השאלות לגבי מה היא רואה, שזה נראה לי קריטי, אוקיי? כאילו דרך המצלמה שלנו. אז כל היכולות האלה הם חלק ממערכת גדולה יותר שאפל מכנה AI, או בעולם של אפל זה אפל אינטליג'נס, זה כאילו מכל הדברים בעולם, אפל אינטליג'נס, שהוכרזה כבר ביוני, והרעיון הוא לשלב את AI בכל מקום במערכת ההפעלה, מאפליקציות מייל והודעות עד יצירת אמוג'ים מותמיד אישית, אבל זה רק אבל גדול. למרות כל ההבטחות והשחרורים המקדימים, נראה שהשדרוג המשמעותי באמת הולך להיות לסירי. זה שכולנו מחכים לו, שנדחה לשנה הבאה, זה שכולם כמו מדברים, יש מצב שעכשיו אנחנו נראה פה איזה משהו משמעותי, או שנה הבאה, אנחנו לא יודעים, אפל לא באמת משחררת לנו יותר מדי. אבל אנחנו יודעים שבגרסה הזאת זה לא הולך להיות כזה גדול ומשמעותי. ועדיין צריכה לראות איפה הדברים האלה קורים, אבל אני חייב להגיד, לשחרר שני מודלים כאלה, זה בא ואומר, אפל יש לה מהנדסים של AI, היא משלמת הרבה כסף למהנדסים האלה, היא דוחפת לכיוון הזה, אבל היא לא הולכת ל-Large Language Models, היא הולכת לדברים הנישתיים שלה, שהמשתמשים שלה מחפשים את הדברים המשמעותיים יותר. כמו שאמרנו, AI זה מילה גדולה, אפילו מכובסת, לעולם שלהם שקוראים לו ML, Machine Learning, שבו שום דבר לא חדש תחת השמש, זה... הדבר הזה כבר קיים המון המון שנים, אנחנו רק עושים אופטימיזציה למודלים קיימים. מעט מאוד המצאות היו ב-ML ב-20 שנה האחרונות, היו דברים, אבל זה לא mind-blowing מטורף. LLM היה הדבר הכי גדול שקרה ל-machine learning, אבל מאז שצא LLM התחילו לצאת עוד הרבה דברים אחרים, כי LLM יכול להוציא עוד דברים אחרים בצורה הרבה יותר מהירה. אז האם נראה את זה באייפון הבא? האם נראה את זה באייפון שלנו? האם נוכל לראות את זה איפשהו? אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו הרבה יותר אופטימיים עכשיו, שאנחנו רואים שהדבר הזה קורה. אני חייב להגיד, אפל גם לא הוציאו את הסורס קוד של הדבר הזה. מה שאומר שרק הם השתמשו בזה. ואנחנו גם לא יודעים באמת, האם זה לא יצא, זה כן יצא. אנחנו צריכים לסמוך על אפל. אתה סומך על אפל?
האמת שאני סומך על אפל. אני אישית סומך על אפל. דווקא מכולם, כאילו מכולם, דווקא על אפל אני סומך. עם אפל אני דווקא בסדר.
אגב, אם מישהו מכיר את הסיפורים, עד כמה היא הולכת רחוק בשביל לשמור על הפרטיות של המשתמשים שלה, הוא היה באלם כמוני, ואולי גם נראה גם משתכנע לעבור. עוד פעם, רק בגלל שקראתי את הסיפורים המטורפים האלה. אבל בוא, אני רוצה לספר לך משהו אחר לגמרי, חברה אחרת לגמרי, מקום אחר לגמרי, תקשיב טוב למה שאני אומר לך. אתה זוכר? היום שהלכת לקחת את הילד לגן והשתמשת בווייז בשביל זה, כן? אתה יכול להודות, we love you, עומר, זה בסדר.
האמת שהגן שלי קרוב, את הווייז אני לא צריך, אבל אוקיי, אני איתך בסיפור, תמשיך.
טוב, אז סופר. אז בדרך כלל אנחנו רואים איזה מפה שטוחה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, היה לי גם שיחה כזאת עם הבת שלי ועם הבן שלי השבוע, שאנחנו הגברים, אנחנו בונים עולם תלת-ממדי. זאת אומרת, אומרים לך, תפנה פה ימינה, תפנה פה שם, אנחנו בונים עולם תלת מימדי, וזו השיטה
גברים? שרוב הגברים משתמשים בה. גברים? לא נראה לי שזה בה. קשור.
כן, גברים. תתפלא.
אני רוצה לראות את המחקר המדעי.
מוח של גברים ומוח של נשים, אני אשלח לך בשמחה, עובד שונה. נשים, למשל, לא בונות מפת תלת ממדי. אגב, יש נשים שעושות את זה, מדהים מבורך, כן? יש גברים שלא מצליחים, כן? זה, לכל כלל יש יוצא מכלל עם אנשים. אבל הרוב הכולל, כן? ונשים משתמשות בדברים שהם הרבה יותר ויזואליים בשביל להתמצא בדברים, אין מה לעשות, עדיין, אנחנו עדיין אנדרטלים במוח. ומה שקורה, בוא נחבר את זה ל-AI. AI הוא בעצם יודע היום לקחת תמונה, אוקיי? להסתכל עליה בדרך חדשה לגמרי, במודל שפה ויזואלי
לגמרי חדש. אתה חותר למה שמייקרוסופט הוציאו?
אני חותר למה שמייקרוסופט הוציאו, שקוראים לו VLMS, Vision Language Module, ש...
או בשם במה שלו.
מיד-ג'רני. מיינד-ג'רני.
נכון, חבר'ה, זה לא מיד-ג'רני, זה מיינד.
שזה אפילו בא ואומר לך שזה מתקשר לאיך אנחנו רואים את הדברים. הרעיון הוא פשוט, אם אני מראה לך תמונה של בית, אוקיי? ואני מראה לך למשל דלת שמאחוריה אתה רואה משהו שנראה כמו מטבח, אז אני, ואתה לא רואה את מצד, כאילו אתה רואה את כל צד שמאל, אתה לא רואה את צד ימין, ואז אני שואל אותך, תגיד לי, האם יש מצב שבצד ימין, מאחורי הקיר הזה, יש מקרר? אז אתה בתור בן אדם שיודע איך מקרר עובד, יש לך את הלוגיקה הזאת, תסתכל ותגיד, וואלה, כן, יש שם מקרר, כי בכל מטבח היום יש מקרר, אז זה נשמע לי משהו הגיוני. אז AI לא רואה את העולם בצורה כזאת, הוא לא מבין את העולם בצורה כזאת, אז מה שמייקרוסופט עושו, הם בעצם הוציאו מודל חדש, לגמרי, מה שקרה שונה לגמרי, שהוא במקום, שהוא מודל ויזואלי, אבל במקום לייצר תמונות, המיינד ג'רני מעניק למודל AI סוג של דמיון מרחבי. הוא מאפשר ל-VML הזה לשוטט באופן וירטואלי בסביבה, לפני שהוא עונה על איזושהי שאלות שיהיה לכם, ויהיו לכם כנראה.
אני רגע אגיד את מה שרותם אמר בעברית.
כן.
הוא במקום להסתכל על תמונה כדו מימד, הוא יודע להסתכל על תמונה ולהבין את התלת מימד. הוא מסתכל על אופ פנימה לתוך התמונה, זה כבר לא שטוח. מי מכם שהתעסק במודלי תמונות, מבין, זוכר שכל יצירת התמונות בעולם ה-AI עד היום נוצר בתהליך דיפיוזיה, שזה בעצם ניקוי רעשים של המון המון פיקסלים. זה בגדול סוג של מערך סטטיסטי של פיקסלים וטרנספרנס. סבבה, של הצבע. ומה שקורה פה הוא טיפה שונה, כי בלשים פיקסל עד פיקסל אנחנו מבינים שאם נסתכל מהצד זה באמת שטוח. פה המודל מנסה לייצר עומק, הוא מנסה להבין, ממש כמו שאנחנו כבני אדם מסתכלים על תמונה, כן, ורואים ממש את העומק שיש בתוך התמונה. אוקיי? אז זה הקונספט, כן, של המודל הזה. זהו.
אז בוא נחזור רגע זה. אז אם אנחנו ניקח תמונה ואנחנו נתחיל לעשות בה חיפושים, אנחנו נתחיל לחפש משהו, התהליך עצמו הוא ילך ויעשה חיפוש אינסופי בכל הפיקסלים שיש בתמונה הזאת. המערכת הזאת של מייקרוסופט משתמשת באלגוריתם חכם בשם Spatial Beam Search, שזה אלגוריתם שממקד את הדמיון של ה-AI רק במסלולים הכי מבטיחים שיעזרו לו ליהנות לשאלה. אגב, מזכיר מה שדיפ סרצ' עשו. ל-LLM שלהם, שאחרי שהם פרסמו את זה, כולם גנבו את הרעיון ועשו את זה גם אצלהם. שבעצם אין חיפוש אחד עכשיו בכל הניוטרונים של כל הרשת, אלא רק איפה שנראה שזה נכון, שזה מדהים. וזה, גבירותיי ורבותיי, אמור לחסוך כוח מחשוב יקר, ונותן לנו גם שדרוג של מעל 8% בביצועי מבחני היגיון מרחבי, וכל זה בצורך לאמן מחדש את המודלים הקיימים. מה שנקרא פתרון plug and play שמעניק למודלים יכולת מאוד קריטית וחסרה להם שיש להם כרגע. עכשיו.
נכון, וזה ממש ממש מגניב.
בוא נבין את הדבר, מה אנחנו עושים עם זה?
אז בעיקר כנראה רובוטים, בבקשה.
ברור, רובוטים זה קלאסי, נסתכל על מרחב, ברור, איך אפשר, רובוט, לך לווייז, לא צריך ווייז בשביל רובוט, אנחנו צריכים לתת לו תמונה, אבל צריך להבין במרחב מה זה אומר, הדברים האלה. ואולי אפילו כלים לאנשים לקולי ראייה, אתה יודע, בוא ניקח את זה פלוס המודל של אפל, נחבר את זה ביחד, ונוכל לעשות איזה משהו ממש ממש מגניב, אתה יודע, מייקרוסופט, אפל, אם אתם שומעים, יש מהנדסים של אפל ומייקרוסופט פה, תחברו אותם ביחד את שני הכלים, איזה מוד, נראה לי הולך לצאת משהו מטורף, מטורף.
עשו כיפים.
נכון?
כן, לגמרי. טוב, רותם, תקשיב, שנייה, אנחנו חייבים לעצור, כי אנחנו ממש מתקרבים לסיום של התוכנית שלנו, ויש כל כך הרבה דברים.
יש פה שיר.
יש כל כך הרבה דברים, אז אני אתן רגע את הדבר האחרון שממש חשוב שלא נדלג עליו, כי אחר כך זה כבר, אתה יודע, זה כבר כזה לייט. אז השבוע, אני חושב שזה קרה השבוע, נכון? השבוע, אולי שבוע שעבר, לא יודע. GPT Real-Time API. אוקיי? במילה אחת, הושק API חדש שמאפשר למפתחים, מן הסתם, כי זה API, לשלב את יכולת השיחה הקולית של ChatGPT באפליקציות חיצוניות. כלומר, אם יש לכם אפליקציה...
What can possible go wrong?
ממש. אם יש לכם אפליקציה, כל אפליקציה, לא משנה מה היא עושה, ורק בעבר רציתם לחבר ל-AI, אז חיברתם API ל-ChatGPT, עכשיו אתם יכולים לתת ל-GPT שחיברתם לדבר. אז עכשיו... כל הבוטים המעצבנים האלה, אפשר לדבר איתם ושהם יהיו מעצבנים בטלפון. בואו נראה מה יהיה עם זה, אני לא יודע לאן אנשים ייקחו את
אגב,
זה. מאוד מסקרן.
בנושא תמחור, זה אותו דבר כמו ה-AI הרגיל, רק בסקים של כסף.
אותו הדבר רק, רק בקילו.
כן,
מה שכן משעשע, מה שכן משעשע שאיכשהו, פתאום, במקביל לדבר הזה, אנחנו כן רואים כל מיני חברות די מוכרות שמעלות כל מיני רעיונות חדשים, פתאום קלינג מאפשרים קצת יותר דברים שקשורים לבויס, ופתאום הייג'ן עם האבטרים שלהם מוצאים גרסה משופרת עם התאמות דיגיטליות כאלה של סינכרון שפתיים, ואפרופו סינכרון שפתיים גם ליפסינק עושים את זה, את אותו הדבר בסינק לאפס, ועוד כל מיני, אני לא אעבור עכשיו על כולם, אבל פתאום כולם מתחילים לדבר, כולם משתפרים בשפתיים שלהם, כל פעם משתפרים בזה, לא יודע אם זה קשור, לא יודע אם זה לא קשור, זה פשוט קרה במקביל, אז תדעו שזה פה, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות, כי אני, אחד הדברים שאני כן מחכה להם, וזה אני אומר באמת, אני לא מחכה לאפליקציות חדשות, אני מחכה לרעיונות חדשים להעברת מסרים בדרך אחרת שהיא לא טקסט. למה הנוטבוק אלה מתפוצץ? למה הפודקאסט הזה התפוצץ כל כך? לא רק בגלל שזה מדבר, אלא בגלל שזה באמת טוב. זה באמת עוזר לי להבין בצורה קלה, לא בבולט פוינטס ולא בטבלה. זה עוזר לי לשמוע ולהקשיב לתוכן ישן, ממשעמם ומעצבן. רותם, תשמע.
אתה בעצם בא ואומר... כן.
תשמע רגע, לפני זה. כן. אני עובד עכשיו, יש לי, אני מעביר איזושהי פעילות, אני עובד עם רשויות מקומיות, בסדר? ויש לי איזושהי פעילות שאני עובד, ואמרתי, אני אחפש את אחת הניירות הכי משעממים שיש, כדי ללמוד להם נוטבוק אליהם, בסדר? התחילו חלק מהדברים, אני רוצה להראות בכלים כאלה לנוטבוק אליהם. ולקחתי איזשהו מסמך משעמם למות של כאילו מה הגדרות ואיך מקימים מועצה מקומית, מה הדרישות שאתה צריך לעמוד בהם, מה הרגולציה, מה פה, מה לא, 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 לא. באמת, זוועת עולם, אני אגיד לך גם, הורדתי את זה מאתר נבו, מה שנקרא מי שמכיר, מכיר, זה נראה מזעזע, גם ויזואלית זה נראה מזעזע. זרקתי את זה לתוך הנוטבוק אליהם, כדי לראות אם זה עובד. אוקיי, עבד, יצא לי פודקאסט. הקשבתי לפודקאסט כדי לראות רק לשמוע שזה נשמע טוב. אני אשכרה שמעתי את כל הפודקאסט. זה היה בתוכנית שלי. אני לא היה בתוכנית שלי, אבל אני אשכרה ישבתי ושמעתי 20 דקות של פודקאסט על איך מקימים רשויות מקומיות ומה צריך לעשות ואיזה ניירות צריך להגיש. מה לי ולזה? כלום. אבל הוא הצליחו להעביר את זה בצורה כל כך כיפית, כל כך מעניינת, כל כך סיפורית, שאשכרה ישבתי והקשבתי לדבר הזה. ומה שאני בא להגיד זה לא איזה יופי זה שזה עושה, איזה כאילו מגניב זה לייצר פודקאסטים, מה שאני בא להגיד זה איזה מגניב זה שיש פעם הראשונה, בסדר, מבחינתי השנתיים האחרונות, עדיין עכשיו בפעם הראשונה, בעולם, דרכים להעביר מסרים ולייצר תכנים, לייצר תקשורת בין אנשים בצורה כזאת או אחרת, שהיא לא בולט פוינטס, טקסט או PDF כזה שאף אחד לא מצליח לקרוא. Okay. ודווקא החיבורים האלה של GPT API לצורך הדוגמה הזאת, להוציא את זה החוצה כ-API ולהגיד לאנשים, קחו, תעשו עם זה משהו, כנראה ש-90% ייקחו את זה למשהו שאף אחד לא ירצה להשתמש בו, אבל יש עוד 10% שיביאו את החדשנות פנימה, וזה מרגש אותי, לזה אני מחכה, אני מקווה שזה מישהו מהמאזינים שלנו, תספרו לנו מה עשיתם עם זה. אני ממש אשמח.
עכשיו אפשר את הפינה החדשה שלנו עם ה...
זה הפתיח שלנו.
פינת הסטארט-אפ. פינת הסטארט-אפ גנבתי מהשיר בסוף. לא, לא, זה גנבתי מהשיר בסוף. אוקיי. אז זה הולך ככה. רעיונות לסטארט-אפים. נאמבר 3 אנחנו כבר, נכון? מספר 3? כן, כן. אז זה הולך ככה.
עכשיו זה שלך, תן לי את זה.
אם היינו יכולים לעשות סטארט-אפ היום, הנה כמה רעיונות. אם אתם שומעים אותנו, תורידו רגע את המהירות, תעצרו ברמזור, שימו בצד, תקשיבו טוב טוב, תכינו את הפנקס, תמיד הפודקאסט הזה נעלם ולא אפשר למצוא אותו, אז תקשיבו טוב, אוקיי? זה הולך ככה. היום אנחנו מדברים על AI לעולם המסעדנות.
אוקיי, אוקיי.
העולם הכי מטורף, הכי פסיכי, okay. הכי לא הגיוני שקיים. אז בוא נדבר קודם כל, מודל AI, שאפשר לחבר אל ה-POS, שזה ה-Point of Service, שמכניס תחזיק מזג אוויר, עונתיות, לוחות אירועים מקומיים, כל מיני דברים כאלה, ויודע לחלק לקטגוריות ודברים שאפשר לעשות ברמה של שעה ויום, בשביל לצמצם עודפים וקניות חירום.
يعني موديل اي שמייצר חגנט נכון מייצר חגנט ממש גנט
ما انا צריך לקנות מתי יש דברים שאם אני יכול לקנות אותם יותר מוקדם יותר זולים אוקיי ואם אני אקנה עכשיו יותר קמח למשל בזמן ספציפי שהוא זול אני אקנה אותו עכשיו הוא יהיה יותר זול ואני אוכל כאילו להרוויח יותר עליו אוקיי
מגניב
עדכון תפריט חכם לפי המלאי אוקיי אנחנו בעצם מדברים פה על המלצות אוטומטיות כן, למנות ספשייל היומיומיות שיש במסעדה או אין מסעדה, שבהתאם לעודפי החומר הגלם והטריות. למשל, נשאר לי איקס דגים. אז בוא נוציא את המנות של דגים האלה, ונרים אותם למעלה, לא שנעיף אותם.
זה לא יהיה פשוט לעשות את זה, אבל מי שיצליח יחסוך כל כך הרבה זמן לאותם שפים שיושבים שעות, שעות לתכנן את זה, וכי, באמת, אני זוכר את אימא שלי, היא עבדה בתחום.
הפשטות.
וואו,
הפשטות
כמה שעות.
פה. אוקיי? בוא אני אגיד למשהו, אני נורא מתנצל, עומר, אני נורא מתנצל, אבל צריך להגיד גם שיש צריך להיות גם סטארט-אפ לכיוון הזה. התאמות מחיר עדינות לפי העומס. ביקוש וזמינות מלאי ומתחרים בפלטפורמות המשלוחים. זאת אומרת, אתה יודע שאם אתה נכנס עכשיו לפלטפורמות המשלוחים, המחיר יכול לזוז טיפה למעלה, למטה, הם משחקים איתך עם הדברים, פתאום יש מבצע, פתאום אין מבצע, פתאום כל מיני כאלה. למה שזה לא יהיה גם במסעדה? ואנחנו נדבר למשל על צ'יקן סנטרל, אוקיי? שבצהריים, שיש מיליון ואחד אנשים שם, בוא נעלה בשתי שקל, כשכל האנשים
מגיעים. כאילו אתה אומר בעצם AI שעושה happy hour אוטומטי?
כן, כזה, בוא נקרא לסטארט-אפ happy hour. סבבה?
זה מגניב, סבבה.
אוקיי,
אז אוקיי.
ממש, בוא נלך לכל מה שקשור לתחזוקה חזויה לציוד מטבח. אפשר לשים ציוד IoT כמו מצלמות, חיישנים, טמפרטורות, דברים כאלה. אפשר לשים על כל הדבר הזה עם מודלי ויז'ואל, שגם עכשיו דיברנו מודלי ויז'ואל כאלה, ואפשר לעשות ניבוי מתי הדברים הולכים להתקלקל לנו. ולדעת מראש, לעשות סרוויס, לסדר את זה. אנחנו לא צריכים שבאמצע הסרוויס עכשיו המתגנת תפסיקה לעבוד, או ה-whatever לא עובד. זה סוג הדברים שיכולים להיות מאוד מעניינים.
הייתי מרחיב את זה לא רק לבית זה, הייתי גם שם שם כאילו נושאים שקשורים לבטיחות, ונושאים שקשורים כאילו גם החזקה, גם בטיחות, גם זה. כאילו אם אתה כבר מצלם, תצלם את הכל, תצפה אירועים לקראת, תעלה דגלים אדומים, תן לי בעצם סוג של סופרוויזור על התנהלות במטבח, לא על הטעם ולא על הזה, אבל סופרוויזור של התנהלות במטבח.
עכשיו, אם אתה מריץ מסעדה שהיא פיין, אתה יודע, יש מסעדות שהן פיין, זה לא כאילו הפלאפל של אמנון, זה כאילו מסעדות פיין, אין שום בעיה עם הפלאפל של אמנון. אני מת עליו, אגב, חולה עליו, הייתי עכשיו 100 שקל על הפלאפל הזה. אבל תקשיב, מה אם היינו יכולים לשים ראש מיוחד כזה, שיש בו מצלמה טרמית, מצלמה רגילה, אוקיי? שבעצם מסתכל על כל המנות שיוצאות לאורחים. ואז בעצם אנחנו יכולים לעשות QA אוטומטי לכל בעיה שיכולה להיות, ולדעת לא להוציא מנות אם יש בהם בעיות. זאת אומרת, אם יקרה מדי, אסור להוציא.
תקשיב, תקשיב, זה פשוט, זה פשוט, זה פשוט הפריצ'ר פרימיום של המוצר הקודם לדעתי. כלומר, אם אתה כבר עם מסתימות, אתה מסתכל על הכל, אתה סופרוויזר, בוא תשלם עוד כמה שקלים.
Happy Hour Plus.
כן, זה מסלול Happy Hour Plus, כאילו, שהוא גם עושה לך QA על המנות.
כן, ממש. אז טוב, מה אתה אומר על הרעיונות האלה? זורר? מה אתם אומרים על הרעיונות?
ממש,
יש פה מישהו שמוכן לזרום על איזה רעיון כזה? לעוף עליו? להעיף אותו על זה? שלחו לנו הודעה. באמת, אנחנו נשמח לדעת. עומר פה מוכן להיות פאונדר. תקשיבו.
אני חייב רגע להגיד לכם, אני מדבר אליך, זה שמאזין לנו, ואלייך זאת שמאזינה לנו. כן, כן, אתם שעדיין לא עשיתם לנו את העוקב ואת הלייק, אני ראיתי אתכם.
די, נו, זה לא בסדר.
כן, אני הסתכלתי, ואנחנו דיברנו על זה, והסכמנו שאנחנו נגיע ל-100, נכון? עד הפרק הזה. אממה, אני נכנס היום בבוקר.
יש לנו אלפי מאזינים. ואני רואה... איך 100 לא עושים לנו לייקים?
ואני רואה 99. איך יכול להיות 99? אנחנו סיכמנו על פחות מינימום של 100. חברים, חברים, תקשיבו טוב. אנחנו צריכים את העזרה שלכם. האלגוריתם צריך את העזרה שלכם. אנחנו צריכים את הלייק, אנחנו צריכים את החמישה כוכבים, אנחנו צריכים שתעזרו לנו להעיף את הפודקאסט הזה כמה שיותר גבוה, לעשות איזה שיתוף, לספר לחבר ורחמנה ניצלן, מי משוגע אולי אפילו יעשה לנו שיתוף בפייסבוק אצלו, בלינקדין. חבר'ה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי להמשיך לדחוף את הפעילות הזאת קדימה. אנחנו כבר 2.5 עובדים על הפודקאסט ולא רוצים להפסיק, וזה יעבוד רק עם העזרה שלכם, והיא עזרה קטנה. אז אנחנו אוהבים אתכם וסומכים עליכם.
אגב, אם מישהו רוצה לכתוב משהו, זה לא בשביל אלגוריתם, זה בשבילנו.
כן, דרך אגב, לכתוב משהו זה בשבילנו. לכתוב זה בשבילנו, נכון. זה במיוחד בשביל רותם, ואם גם תגידו לו שכמה הוא יפה ומוכשר ומקסים, אתם גם הוא יקריא את זה פה בפרק.
עכשיו אתה מוציא אותי בכלל. טוב, אז אני רוצה, תקשיב, יש לנו שיר,
אני מקשיב, אני מקשיב.
מהלייב, קוראים לו Brothers in the Trenches, זה כאילו שיר, אני אגיד זה ככה, יש לי פה הרבה חברים שהם אנשים שהיו במילואים בשביעי לעשירי, ואתה יודע, עפים פה המון סיפורים, המון דברים שקורים, והמון זה, וגם אני הייתי בשביל עשרים במילואים, והחלטתי לעשות שיר שנכנס רגע למצב הזה, שנמצאים רגע שמה, ואיך זה מרגיש בדברים הקטנים, ממש בדברים הקטנים, וזה השיר, והוא שיר גיטרות, כי יש לי פה חבר שהוא ביקש שיר גיטרות, זה ממש בשבילך.
תודה לך.
אז יאללה, Brothers in the Trenches, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי.
להתראות.
הנה זה בא. Is getting real. The other one.